ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני רוצה הפעם להתחיל את הדף מקורות ממש מהסוף. ממש המקור האחרון זה גידולים בעציץ ספינה וכדומה, מקור 6, עיין עיון והבנת כל הסוגיה קהילות יעקב גיטים בצילות. אני רוצה להתחיל ישר מהקהילות יעקב. פעמים הקודמות, כן, פעמים הקודמות התחלנו מההתחלה, לא, אבא שלו, ואת הלמדנות בסוגיה השארנו לסוף. היום אני רוצה לעשות הפוך. עכשיו ככה, זה משהו לא בסדר מה שאני הולך לעשות אתכם. כי למה לא בסדר? כי אני צריך לסבך אתכם ולראות לכם כמה סוגיה מסובכת, ואחר כך להביא את הפתרון, ואז תגידו וואי איזה יופי, איזה כיף, ואני ישר מביא את הפתרון, ואז תגידו נו, מה החידוש פה? אז אתם תאבדו את ההתלהבות של ההבנה.
אבל לא, אבטל מנגור עושה את זה כל הזמן.
מה? מסבך ואחר כך?
לא, קודם כל אומר את הכלל ואחרי זה הוא הולך אחורה.
בסדר, מה?
אינדוקטיבי יש
לזה. אני לא יודע את המילים שאתה מילה לומר
אותה. אתה רוצה לו טוב.
בסדר, אני נתחיל מהסוף. בסדר?
רגע, למה עושים את זה?
מה?
למה עושים את זה עכשיו?
כי נות זה הולך לאיבוד.
אז עכשיו יש כלל שהחזוני שאומר כמה שיותר פשוט זה יותר טוב. גם לא, סליחה, קהילות יעקב אומר את זה, כמה שיותר פשוט יותר טוב. הוא בשביעית יש לו מאמר שלום, יש גמרא מסובכת בירושלמי, אומר, ואני אומר, אני התייגעתי הרבה להבין את זה, אבל אני רוצה להבין את זה הכי פשוט. אומר, כמה שיותר פשוט יותר טוב. עכשיו תראו כלל, אם אתם עושים לשיעור עיון בגמרא, לא יודע, אני אומר על השיעורים שלי, אם אני מתחיל להביא 20 שיטות, זה אבל ככה, זה אבל ככה, זה אבל ככה, זה אבל ככה, סימן שגם אני בעצמי לא הבנתי את הסוגיה. ואם אתה יודע להזמין את הדברים בצורה הכי פשוטה, זה סימן שהבנת את הסוגיה. בסדר? אני רוצה עכשיו להגיד לכם את הכי פשוט שיכול להיות, את הנקודה אחת, נכון, נכון, נקודה אחת מכל העסק הבנתי. בסדר, זה אני לא עד כ... אני ענב מפורסם, אבל לא עד כדי כך. בסדר? אבל נקודה אחת. עכשיו ככה, מה הנקודה? הנקודה היא של הקהילות יעקב, זה תראה סתירה ברמב"ם. וכל פעם שאומרים סתירה ברמב"ם, משמע זה מסובך. משהו זה מסובך. עכשיו, קהילות יעקב שאני הבאתי לפניכם פה הוא מצונזר, כי קטעים באמצע הורדתי. באמצע הוא הביא שיטות אחרות ושאל ותראה, אמרתי אני הולך פשוט. בסדר? והאמת היא, כדי להבין את הסוגיה כמו שצריך צריכים עוד סוגיה בגיטי, שם זה מתחיל הבעיה. זה אחת הסוגיות הקשות במסכת גיטי. זה מי שיודע את הסוגיה שם, אחד שכותב גט לאשתו על ספינה ששטה במים ובנחלים של ארץ ישראל, אבל יש שם חול של חוץ לארץ, אז זה נקרא שאני נמצא בחוץ לארץ וכזה אני נמצא בארץ ישראל. וכאן הוויכוח כזה מוזר, משהו
מפריע,
נכון, בסדר. בא קהילות יעקב ואומר, עזוב את הגיטין, נעזוב את הגיטין. אומר, יש לי שאלה יותר פשוטה. מה השאלה הפשוטה שלו? אומר, ספינה היא באוויר, היא מנותקת מהקרקע. אז הוא אומר ככה, כשאני מגיע ללכות מעשרות, הרמב״ם אמר לי, זה ארץ ישראל, בתנאי שהספינה נמצאת על הקרקע. היא מחוברת לקרקע, אז היא ארץ ישראל. אבל אם הספינה נמצאת למעלה, על המים, עכשיו יכול להגיד ספינה על המים, שזה נשמע לנו לא מדומיין, בואו נדבר על עציץ בקומה השלישית שאני גר בה. יש לי עציץ. העציץ הזה הוא לא על האדמה, בקומה השלישית. או למה? אני גר בקומה הראשונה. ואת העציץ תליתי על ה... תליתי את זה, וככה הוא גדל. אז אומר, כאילו את הכל הרמב"ם תכלית. האם העציץ צריך להיות באדמה וקשור לאדמה או לא? למה בהלכות אורלה אתה אומר לי לא משנה? מה אכפת איפה נמצא את העציץ הזה? אז אתה באוויר ואתה אורלה, אורלה חייבים. אבל לגבי מעשרות אומר לא לא לא, זה צריך להיות על הקרקע, על האדמה. זה הסתירה ברמבה. בסדר, שקיר את יעקב, דן, מביריש האחרונים, זה מאמר ארוך. הוא אמר, אני רוצה לראות אתכם פסוקים בחומש. אז בואו נקרא את הפסוקים. הפסוקים מופיעים פה לפנינו, פה בהתחלה, בואו נקרא את הפסוקים האלה. בואו נקרא את הפסוקים. עכשיו ככה, פסוק ראשון, בויקרא פרק י"ט כ"ג ג' וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם אורלתו את פריו שלוש שנים, יהיה לכם ערלים לא יאכל. אז ברור שמדבר על אורלה, נכון? עכשיו כשאני מגיע לפרק קפה, שם מדובר על שביעית, על שמיטה. שש שנים תזרע שדיך ושש שנים תזמור כרמך ועשת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. כשאני מגיע לדברים, פרק י' פסוק כ' ב', שם דבר על מעשרות. עשר תעשר את כל תבואת זרעך, יוצא השדה שנה שנה. עכשיו חידון, חידה. מה פה היוצא דופן? אורלה, שמיטה או מעשר?
אורלה.
במה הוא יוצא דופן?
זה באדם, זה לא בשדה.
מה, איפה?
דעתם, כל עץ מאכל, ולעתם אורלתו, שם זה היוצא בשדה?
נו, גם בדברים י' ד', עשר תעשר, נו, גם בדברים, אתה תעשר.
אתה גרש על השדה שם.
פרק קפה, שדך לא תזמור, ואספת, נו, לא תזרע, וחנוך לא תזמור.
המעשר אומר, כל שדה.
במקרה אתה צודק, אבל שיש יבין.
האורלה היא נוהגת רק בעץ.
לא מהטעם שם. מה זה, מה?
מה
שזה, מה
שזה.
לא שמעתם, רק מה יוצא דופן? לא שמעתם
שם. שדה לא שדה זה בגלל שאורלה נוהגת רק בעץ ולא בשאר התבואה.
מה פירוש?
בשביעית ומעשר זה גם
מצד ה... קודם כל שביעית יש גם בירקות. לא, לא, נכון.
לא, אבל אורלה אין בירקות.
בסדר. אז תראו, הקהילות יעקב מצא פה עוד מחל. הוא אמר שאורלה הוא יוצא דופן. למה? באורלה לא כתוב שדה. וכי תבוא אליי, נטעתם כל עץ מחל. איפה? לא כתוב. כשאתה מדבר על שמיטה, אתה מדבר על שדך. בפסוק ד' יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע. כשאני מגיע למעשרות אני אומר עשית הזה את כל תבואת זרעך, יוצא השדה. מהקהילות יעקב עשה מזה למדנות, ובזה הוא תראה סתירה ברמה. עוד מה, אני חוזר בעל פה, אחר כך נקרא כמה פסקאות בקהילות יעקב.
מה, הוא דורש פסוקים?
טוב, כי זה לא הוא, יש לו מקורות, רמב"ם, אתה צודק, שאלה יפה מאוד, אבל הוא מתרת בזה סתירה. מה יותר מזה? בוא נחזור עוד פעם על הסתירה. הרמב"ם אמר בהלכות אורלה שלא משנה איפה העציץ נמצא, באוויר, באדמה, בספינה ששטה על פני המים, אורלה חייבים. לעומת זה, כשהרמב"ם מגיע ללכות מעשרות, תכף נעבור עכשיו ללכות שביעית, תכף ומיד, כשאני מדבר איתך על ללכות מעשרות, כאן אומר הרמב"ם, שמע, הספינה הזאת, העציץ הזה, חייבת מונח על הקרקע. ושואל לקהילות יעקב, מה קורה פה? אז בואו נראה מה התירוץ שהוא אומר פה. אמרתי, אני מתחילים מהסוף. אז ככה, זה מחולק לשלוש עמודות. נראה את העמודה השלישית ישר. זה הקושיה, ומביא משנה למלך, ומתווכח איתו. תראו, זה מסובך. אני עושה את זה קל, כי זה יום חמישי, וזה 11 בלילה, ואמרו לי שאנשים פה עייפים, אז אני חייב להיות ידידותי לסביבה, אחרת אף אחד לא יבוא לשמוע אותי. אז אני אראה. מה? נכון שלא יבוא? אמרת נכון או? לא, בעמודה השלישית פה. לזאת נראה לעניות דעתי. בסדר? סתם תדעו, הקהילות יעקב, אביו של רב חיים קניבסקי, הסדר יום שלו היה 40 שעות לומד רצוף, נופל, נרדם כמה שעות, ממשיך. אז ככה הוא, זה היה סדר יום שלו. סיפור כשהוא הלך לפגוש פעם ראשונה את, ה... את אשתו, שאתה אשתו אחר כך, אז הוא נסע, היה צריך לנסוע, זה היה בחוץ לארץ, נסע שעות שבא אליה, התחיל לדבר איתו. מה הסתבר? שהוא עשה חשבון, הוא ראה את ה-40 שעות רצוף שלו, הוא עשה חשבון שכשהוא יישא ברכבת, נסיעה של 7-8 שעות, הוא יישן ברכבת, ואז כשיבוא אליה, הוא יבוא רענה. כשעלה הרכבת, נולד לו חשש או חשד שהריפוד של המושבים הם כלאיים. ועשו. אז הוא נשאר עומד כל הדרך. אז הוא לא ישן, לא ישן 40 שעות. וכמה את הזמן שעצה לישון לו, עד שהוא הגיע לה, הוא כבר התמוטט. אשתו הייתה אחותו של החזון איש. אז מה? לא, אחי הסביר לה, מה לה, תדעי לך אם יש לך עסק, שווה הכל. אז זה הסיפור. ועוד סיפור אחד כבר נתחיל ללמוד, הבן שלו, רב חיים קניאבסקי, היה צריך להתקלקל אצלם בבית משהו. רב חיים קניאבסקי, אני צעיר, בא לתקן את זה. אבא שלו אומר, אתה תתקן, אני אתקן. אומר, מה ההבדל? אומר, כשאתה תתקן, המוח שלך לא ילמד. אבל כשאני אעבוד בידיים, המוח שלי ימשיך ללמוד. אז כדי שלא יהיה ביטול תורה, אני אעשה את זה. אז ככה הוא גיד את הבן הזה, שהוא גומר, אברהם קניאבסקי, כל שנה גומר את כל הבבלי, את כל הירושלמי, את כל הזוהר, את כל הספרי, ספרי התוספתה, עובר כל שנה על הכל. אל תדעו את הסדר גודל של... לפני חודשיים הוא הרס את נכדתו עם הנכד של אבי נמצא. הפוך. טוב, אז זהו, גמרנו את מכסת הסיפורים להיום. לזאת נראה לעניות דעתי, דיש לומר, דספינה שאינה גוששת והציץ נקוף שבאוויר המונח על גבי יתדות גרוע מבית, ואינו נקרא לא סתחה ולא ארץ, אלא דבאורלה חיה, משום דלגבי אורלה לא כתיב סתחה ולא כתיב ארצך, אלא כתיב כי תבוא אל הארץ. באופן כללי, כשעם ישראל יבוא אל ארץ ישראל, אז נתחייב בענייני אורלה, אבל האורלה עצמה לא צריכה להיות נטועה באדמה. והיינו שביאת ישראל תהיה לארץ והנטייה תהיה שם בארץ ישראל, ולכן גם ספינה שאינה גוששת, דהיינו אינה מחוברת לאדמה, היא באוויר, חיה בעורלה, אף על פי שלא נקרא גידולי שדה ולא גידולי ארץ. למה? משום גם גידולי אוויר הארץ חייב. זה דיני עורלה. בעורלה לא מנתי לא שדה ולא כלום, מנתי האוויר, האוויר, האוויר. ובירושלמי פרק כמה דעורלה, שם באדם לנדי נטוע בבית חייו בעורלה, לא אמרו אתה מישהו שנקרא בארץ. בפשוטו יש לומר, כמו שכתם שם דעורלה, אפילו הגדל באוויר אצל חייו וקרנן בכיתבו אל הארץ, אז גם בתוך הבית זה נקרא ארץ. אבל בשביעי דכתיב ושבתה הארץ, היינו דווקא גידולים שבאים מן הארץ, משום הכי פטור בספינה שאינה גוששת דלא מארץ מקרה ולא סתחה. או, זה כבר הגענו לשחות שמיטה, זה הנושא שלנו. גידולים בעציצים שלא מחוברים לקרקע, אין בהם דיני שמיטה, כי שמיטה זה בארץ, לא, זה לא עורלה. מה? עכשיו, תכף. קודם כל נבין, הציצים שלא מחוברים לקרקע אלא הם באוויר, אין בהם דיני שמיט. לכן כל הציצי הנוי למיניהם שיש לי והם מנותקים מהקרקע, לפי המהלך הזה אין בהם דיני שמיט. זה דווקא מינה גדולה מאוד, מותר לטפל בהם, להשקוט אותם, לגזום אותם, על זה אנחנו מדברים. עכשיו אנחנו אנשים עירונים, המקסימום שיש לנו גינה זה איזה עציץ מסכן עם איזה פרח שמשקיע אותו פעם בשבועיים. אבל סבא, זה מה יש, מה נעשה? מה? נכון, גם וגם, הכל. אז מה נעשה? אנחנו בעניותנו, זה מה שיש לנו לדון, איזה עציץ בבית. אם היה לנו שדות וקרמים, אז היה על מה ללמוד שביעית, קצת עציץ, אבל גם זה צריך. אז זה המהלך שמופיע עכשיו. וגם מעשר הוא כמו שמיטה, כי גם במעשר כתוב סדחה, קוצחה, בסדר. זה הקהילות יעקב עדיין. אפשר לקרוא את הכל. זהו. ולא סוד. עכשיו הפסקה שקצת ככה זזה מהמקום, ועד הבעצית שנו נקוב היה פטור מאורלה, זה כבר לא קשור לשמיטה. זה משהו ייחודי באורלה. אני אומר אותו בעל פה, פשוט אין זמן לקרוא את הכל בפנים, אני אגיד אותו בעל פה. הוא אומר כך. זהו, סגרנו את הקהילות יעקב. עוד פעם, מה הכי ראשון בקהילות יעקב? ששים לב לפסוקים, שים לב לפסוקים, אורלה לא כתוב שדה, לכן אנחנו גם באוויר. לעומת זה שמיטה ומעשר כתוב שדה, לכן העציץ הרב מחובר לאדם. באוויר זה לא שדה, לא שדה, אין דיני מעשרות ואין דיני שביעית. אומר מצוין, אם ככה יש לי שאלה על אורלה, מה הקושי על אורלה? הרי אני אומר לך, אני חידשתי לך שבאורלה האוויר, נשם אוויר ארץ ישראל, הוא כבר חייב באורלה. אומר אם ככה, פה ניכנס לסוגת עציץ. אומר אם ככה, למה בעציץ שאינו נקור, נזכור את המושג עציץ שאינו נקור, מה זה עציץ שאינו נקור? עציץ סתום. אם גדל עץ פרי בתוך עציץ סתום מכל הצדדים שלו, אז אין בו חיוב אורלה. למה?
כי הוא גם לא יונק מהאוויר.
מה?
הנקבים שלו נותנים לו נותנים
לא, אין נקבים, העציץ סתום מלמטה, הוא בתוך...
אם יש לו נקבים, אז הוא יונק מהאוויר, אז הוא כן גם יונק מהאוויר.
לא, נקבים זה כדי שינק מהקרקע, הרי אתה אומר שלא צריך יניק מהקרקע. מה? הרי כך אומר הקהילות יעקב, הרי אתה אמרת שבאורלה לא אכפת לי, אז למה אם זה עציץ סתום מכל הצדדים אתה אומר לי שאין באורלה? למה?
אולי זה קשור לפסוק וכי תבואו אל הארץ, כי בסוף זה לא נחשב הארץ.
לא, הוא אמר שהוא באוויר זה טוב. מה? כי לא אכפת לי אדמה או לא אדמה.
אולי חוששים, חוששים
שהוא אין לדעת נקבים, אז הוא לא ינק מהאוויר.
מה?
אם הוא יהיה נקוב, חוששים שיש לך שורש.
זה לא יכול, עד רבה, זה סיבה שכן יהיה חייב באורלה. אבל אנחנו מדברים על זה עוד פעם. מה נעשה? הסד שלנו, סד הזמן שלנו מאוד קצר. אני כאילו עושה את זה מהר, אבל אני אחזור עוד פעם על הנקודה. מה כאילו אתה חידש לי באורלה? תשמע, אורלה הוא יוצא דופן. לא כתוב בו סדך, כתוב בו רק ארץ ישראל, אוויר. לכן לא מעניין איפה גדל העץ אורלה הזה, שיגדל בספינה שהיא שטה על פני המים בנחל הקישון, מה אכפת לך? זה כן מונח הספינה לקרקע, לא מונח, זה באוויר, זה מספיק. אז הוא שואל את עצמו, רק רגע, אם ככה, למה יש משניות ששם כתוב שאם עץ נתתי עץ מאכל בעציץ סתום מכל הצדדים שלו, הוא לא חייב באורלה? למה?
רגע, אבל העציץ שחייב, הוא נקוב או לא נקוב?
נקוב.
אבל נקוב, אז הוא יונה את האוויר מהשורשים. זה הבדל.
בסדר. ואם הוא לא, ואם הוא סתום מכל הצדדים,
אז השורשים שלו לא נקים מהאוויר, ולכן הוא פתום לאורלה.
ואז מה אם הם לא יונקים מהאוויר? סוף סוף הוא גדל בארץ ישראל.
התייחסנו אבל לשורשים שלו, הם לא בארץ ישראל.
איפה הם? הם נמצאים באנגליה, נמצאים פה, מה?
לא, אבל הוא לא קבל אוויר. הוא לא כאילו...
טוב, בסדר. הוא יכול להיות שמה שקהילת יעקב אומר זה כלול במילים שלך. יפה מאוד, עלית על הנקודה פה. לא באמת אני אומר את זה. הקהילת יעקב רוצה לטעון, אומר, תשמע, הכל נכון. אבל נטיעה צריכה להיות נטיעה נורמלית. נטיעה נורמלית לא נוטעים בעצית שאלו שסתום מכל הצדדים. עצים כאלה בדרך כלל גם לא גדלים טוב. לכן אומר הקהילות יעקב, אמנם אורלה לא צריך מחובר לאדמה, אבל הוא צריך להיקרא נטיעה. נטיעה בעציץ סתום מכל הצדדים זה לא נורמלי. מי מתעקמים?
זה לא היה מצב שהוא לא יונק מהקרקע ונטייה נורמלית.
בדרך כלל בעציץ שיש בו נקבים וחורים, לא, אז הוא יונק מהאוויר. עציץ גם יונק מהאוויר, עץ ושורשים גם יכולים לנוק מהאוויר כדי לצמוח, יש סיפור מאוד מעניין שאני לא זוכר מי זה התווכח, אני חושב הרב ווזנר עם החזוניש, שמה קורה אם שמים עציץ על ריצוף. אני גר בקומה תחתונה שהיא ריצוף, בלטות של פעם, כמו אלה הבלטות של פעם, לא הקרמיקה שיש היום, המרצפות הן, והיה מונח עליו עציץ. החזוניש טען שזה נקרא מחובל הקרקע, כי השורשים יונקים דרך המרצפות מתחת לאדמה. והרב ווזנר, אני לא זוכר אם הרב ווזנר אמר לו, מה, זה לא יכול להיות הגיוני. אז הוא אומר, הסירו את המרצפות וראו שמתחת לצד באותו מקום אכן יש האדמה שונה ממקומות אחרים. ואז הוא אמר, כמה גדולים דברי חכמים שנעשים דברי שהמציאות מתגלה על פי...
בגלל זה שמים בטון, נכון?
אז זהו, עכשיו זה עוד בסדר, אבל מה הסיכום שיצאנו מהקהילות? מה הסיכום? עכשיו מתוך זה נוכל לרוץ מהר את כל הדף עכשיו. מה יצאנו מהקהילות יעקב? המאוד יסודי הזה, אתם לא אתם לא רואים איזה מסובך פה הסוגיה, ואיך הוא במילים הפשוטות שלו הוא הסביר את הכל. אז בואו עוד פעם נחזור על הדברים. הרב חץ, מה זה, אני זה המקסימום שהכנתי, אני לא ידעתי שתעבור פה אנשים, זה עושה משהו יותר. אז זהו, בוא נחזור על היסודות של הקהילות יעקב. בעורלה לא כתוב המילה שדה, לכן גם גידולים שגדלים לא מחוברים לקרקע חייבים בעורלה. לעומת זה מעשר ושביעית זה כתוב שדה, ולכן זה חייב להיות מחובר לשדה. וזה נקודה. נקודה שנייה מאוד יסודית, הציץ שהוא סתום מכל הצדדים, גם אם באורלה אמרתי לך שאני לא זקוק שהעצים יהיו נטועים באדמה כדי לחייב באורלה, אבל אני כן זקוק שזה יהיה נטוע בצורה נורמלית. הציצים סתומים מכל הצדדים, זה לא נורמלי.
אז זה
נפקא מינה. מה?
אז זה נפקא מינה. כל מה שהוא מחובר לקרקע חייב בכל הדין, כל מה
שנותק
מהקרקע
פצוע
בכל הדין.
תלוי איך הוא נותק מהקרקע. אם הוא נותק מהקרקע כי הוא נטוע בעציץ סתום מכל הצדדים, אז הנטיעה היא לא נורמלית.
ואיך לא?
מה? עציץ נקוב באוויר. אז מצד אחד, מה?
גם לעורלה זה קשור? כאילו,
אז בעורלה הוא חייב, אם שביעית ימצא, הוא פתור.
בעורלה הוא חייב, גם אם עציץ סתום?
לא,
לא. אז עוד פעם, נראה, אני אצא את השלב הזה, עשו אותו יותר מהר. אבל נסכם, לפי הקהילות עורלה, מצד אחד לא צריך להיות מחובר לאדמה. ולכן אם הוא באוויר, חייבים באורלה, כי לא מופיע מילה אסתך. מאידך, למרות שלא צריך מחובה לאדמה, אתה צריך לדאוג זה יהיה נטוע בצורה נורמלית. מהי הצורה הנורמלית? זה שזה באוויר זה גם נורמלי. אם יש חורים בעציץ זה נורמלי,
כאילו דרך בני אדם זה נורמלי.
כן, ככה נוטים, ככה זורים, ככה עושים, כי אמר לך דרך הנקבים הוא יונה גם מהאוויר, כי גם זה סוג של יניקה. מה? והוא יהיה פטור ממעשר, כי במעשר צריך להיות קרקע שדה. עכשיו הוא הדין גם בשבי. אחרי שהבנו את זה נחזור לתחילת הסוגיה שלנו, גידולים תחת סככה, מה שנקרא בחממות. עכשיו הסיפור המעשה בענייני חממות הוא כדלהלן. טוב, בוא עכשיו בוא נעבור כבר על פי סדר. עכשיו נעבוד על פי סדר. יש פה מקרא, משנה וירושלמי. ארבע כתוב בבלי, אין בבבלי יחס לסוגיית גידולי בית. הבבלי לא דיבר על זה, אבל בירושלמי יש דבר כזה. בוא נראה את הירושלמי במסכת שביעית, במסכת אורלה פרק א' הלכה ב', את הירושלמי הראשון, אם יש זמן נחזור לזה, בינתיים אין זמן, אני מדלג על זה. מסכת אורלה פרק א' הלכה ב', בוא נראה. רבי יצחק בר חקולה בשם חזקיה, הנוטע בעצית שאינו נקוב, שאינו נקוב דיין סתום מכל הצדדים, חייב באורלה. מה? אמרנו אם יצא סתום פטור. אז זהו, רבי יוסי אמר לא, מפני שהשורשים מפעפעים אותו. רבי יוסי אומר, מה שעשתך הבחנה בין עציץ סתום לעציץ שאינו סתום, זה מדובר בנטיעה של דברים רכים, אבל אילנות גדולים השורשים שלהם כל כך חזקים שהם יפרצו החוצה גם את העציץ הזה. רבי יונה מפיק לישנה, כלי חרס עומד בפני שורשים. רבי יונה אומר, תראה, כלי חרס זה חזק, פה לא. טוב, רבי ירמיה בא, רבי ירמיה שאל, נטע בו דלעת, מאחר שהוא כנקוב אצל האילן, כנקוב אצל הזרעים? רבי יוחנן בשם רבי ינאי, פה מתחיל הסוגיה שלנו. אילן שנטעו בתוך הבית. עכשיו תקשיבו לטוב, כשאני אומר אילן שנטעו בתוך הבית, מה זה נטעו בתוך הבית?
נורמל.
לא, נטע באדמה. באדמה, רק בתוך הבית. זה נקרא גידולי חממה. כלומר, אני זורע את זה בחול הטבעי, רק שיש גג. חייב בעורלה ופטור מן המעשרות. נו, עכשיו למה חיה באורלה? כי באורלה אין דיני שדה, מה אכפת לך? הוא פטור מן המעשרות. למה? דכתיב עשר תעשרת כל תבואת זרעך יוצא השדה,
וזה לא
נקרא שדה. ובשביעית צריכה, המפרשים אומרים צריכה, דהיינו צריך עיון. שביעית, אין לי ספק. דכתיב ושבת הארץ שבת להשם, וכתיב שדך לא תזרע וחרבך לא תזמור. אני קורא את הפני משה שהוא מסביר את הירושלמי בפסקה השנייה שלו, ובשביעית צריכה, ולעניין שביעית מספקה לה. וצריכה למי בה? משום דכתוב אחד אומר ושבת הארץ משמע דבכל מקום שהוא בארץ נוהג בו שביעית. אתם, גם פה יש מדרשי פסוקים, וכתוב אחד אומר שדך לא תזרע, דמשמע דווקא אם הוא בשדך ולא בתוך הבית, ומסתברא דמספקא לחומרא. אז אומר הפני משה אומר, כבר זה ספק, אני פוסק לחומרא. למה? כי זה ספקא דאורייתא ושמיטא דאורייתא ולחומרא. כמובן הפני משה דיבר על זמן המשנה שאז היה דאורייתא, אבל בימינו ששמיטה הוא דרבנן, אז נוכל להגיד
בסדר.
הרב, למה
חממה
פטור
ממעשרות?
לא,
זה לא שדה.
לא, זה לא שדה.
למה מה?
כי שדה זה בשמיים המגולים.
הרב הסביר שזה מחובר ישירות לקרקע.
כן, אבל מצד שני יש תקרה לבעלה, זה לא שדה. ככה עושים שדה, ככה בונים שדה. מי שרוצה לראות את הסיכום של הנושא הזה, יש לי פה למטה, הבאתי מהספר משפטי הארץ, אז בוא נראה את זה במהירות, נעבור על זה. חממה הועיל ונבנתה לגידול צמחים, והדרך לגדל בה, יש אומרים שאינה נחשת כבית ועשו לזרוע ולעבוד בה, גם בעציץ שאינו נקוב, ויש אומרים שמכל מקום דינה כבית. עכשיו פה יש דיונים בין הגרש אלישיב והרב קרליץ שליטה, כשהם כתבו את זה גם הרב אלישיב היה בחיים, היום הרב אלישיב נפטר, הרב קרליץ עדיין בחיים, ונחלקו בדבר. הנקודה היא פה ככה, בא חזון איש ואלה נקודה מעניינת. אחרת למה אומר הוא מסתבר די ספקה לחומרה, אם זה די רבנה, לא יודע, בית שני עם לא ברור,
יכול להיות
שהמשנה בעצמה מדברת, היא דיברה על המצב שזה דאורייתא, אבל לא ברור, גם בזמן המשנה בית שני לא ברור ששמיטה הייתה דאורייתא, זה רק בבית ראשון כשרוב יושביה עליה והיה נהג יובל, זה דין ביובל. בכל אופן כך אומר הפני משה. עכשיו למה זה התלבטות? לכאורה הספקה לחומרה כשזה דאורייתא, אבל בזמן שהשמיטה דרבנן ספקה לכולה, אז מה התלבטות?
איך זה עובד?
הגמרא
בדינים בשביעית שאומרים שכל הזמן אותו דבר,
אבל הגמרא בירושלמי אמרה ספק, מה ספקה לכאורה לכולם. אבל החזון איש בכלל לא הלך מהכיוון הזה, חזון אמר תשמעו, למה אם אני מגדל משהו בתוך בית זה לא יחשב כשדה? מה הבעיה? האדמה זאת האדמה. אומר, למה זה לא כשדה? כי הבית הורס את הגידולים. לפי זה יוצא חממות שעוזרות לגידולים. אומר החזן שיעשה.
מה, הוא נגד הגמרא?
מה?
מה, הוא נגד הגמרא?
לא, הוא מסביר ככה את הגמרא. כל מה שהגמרא בירושלמי אמרה, התלבטה האם חממה זה סיבה לפתור.
חממה שפוגעת בגידולים.
בדיוק. אבל היום זה לא פוגע, מה פתאום? לא, לא, שזה יהיה ככה. ככה, זה שפת החזון.
רגע, למה אם זה פוגע זה...
כי אז זה לא צורת שדה. ככה לא מגדלים צמחים. עכשיו תראו, יש פה שתי תשובות, אחת של הרב זלמן אוירבך ואחת של הרב אלישיב, וזה לא זמן ככה לראות מה זה הרב שלמה זלמן אוירבך לעומת הרב אלישיב בפסיקות. הנושא היה אדר תשנון א'. השאלה שהוא נשאל זה מה שקשור לגוש קטיף. בגוש קטיף גידלו החקלאים ירקות בחממות. בחממות. והשאלה הייתה מותר או אסור. זאת הייתה השאלה. אז בואו נראה מה הוא אומר כאן. אומר ככה, קיבלתי לקראת מכתבו, גם עברתי על שאר המאמרים שלח אותם אליי, והנה אני בזה בתשובה קצרה. אילו היינו פוסקים ששביעית בזמן זה דאורייתא, הייתי חושש קצת אם רצוי לקבוע לרבים לזרוע לכתחילה בחממות של זמננו, אשר כן הוא ממש דרך הזורעים. אך כיוון שלמעשה סומכים על הפוסקים ששביעית בזמן זה מדרבנן, לכן חושבני שנכון מאוד לקבוע את הדבר למעשה, וכמו שכתב כמו תורתו, יחד עם צירוף של עצית שלא נקוב, גם לעניין ארבע עבודות וקדושת הפירות. המילים האחרונות פה תכף נתייחס אליו, כי זה החלק השני בדף מקורות שלנו, אבל בעיקרה דאורייתא וכבוד רב שלמה זלמן אוירבך. זהו, עכשיו אותה שאלה, ואותו אחד שאל גם את הרב אליה שאיבת אותה שאלה. המסקנה אסור.
הוא אתה מתפלפל.
הוא אומר מה אסור. אבל כשהוא אומר אסור, הוא אומר פה חקירה, ואני רוצה לטעון שהקהילות יעקב הוא כמו הרב שלמה זלמן אוירבך ולא כמו הרב אליה שאיבת. זה כבר פלפול שלי, אבל זה אמיתי. איך? בוא נקרא את תוכן דברי הגריש אלישיב, כפי שנכתבו על ידי הרב יהוד אפרטי שליט. יוסף אפרטי, בוגר כרם ביבנה, ועכשיו הוא מראשי הקנויים. שימש את הרב... מה? אה, לא, הוא... הוא צהל מה? ככה זה היה כרם ביבנה של פעם. שגם של היום, בסדר. אז זהו, זה הרב אפרטי. בסדר. אז הרב אפרטי היה משמש של הרב אלישיב 30-40 שנה, ממש צמוד אליו. אז הוא אומר ככה, זה זמן שהחל גידול בחממות, דנו בעניין לפני רבנו הגריש אלישיב שליטה, ואף האחרונה פנה הרב הגאון רבי קלמן כהנא, זה אותו אחד, להגרישה בשאלה על גידול חממות שביעית. להלן תמצית הדברים לדעת הגרישה. דיינו הגאון רבי יוסף שלום אלישיב. א', את הספק בירושלמי אם יש בו דין שביעית בבית ניתן לפרש בשני דרכים. הדרך הראשונה, כל הספק הוא דווקא בבית שנוטע בו צמחים הם במצב בלתי טוב ורצוי כשלון החזון איש. אבל בבית הנבנה לגידול צמחים והדרך לגדל בו צמחים אין סמי בחשיב ששדה מדאורייתא. כלומר, צד אחד אפשר להבין את הירושלמי כמו שהחזון איש הבין, תשמע, גדל טוב, לא גדל טוב, זה הנקודה. אם בחממות הצמחים גדלים טוב, אז על מה אתה עושה צחוק? זה שדה רגיל. זה צד אחד של החקירה. בית סליחה, אולם, במילים אולם, ניתן לפרש את הירושלמי בדרך אחרת, שהירושלמי הסתפק מלשון הכתוב סדחה, שכל מקום מקורה שיש לו דפנות חשיב בית ופטור משביעית, הועיל והתורה מעטתו ללשון שדה, ובכלל זה אף חממה שאינה קרויה שדה. מה, לפי הצד השני של החקירה, ברגע שאין איזה שם של שדה, אז מה אכפת לך גדל טוב לא גדל טוב? מה זה מעניין אותי? זה לא שדה, ודיני שמיטה לא נאמרו על מקום שלא שדה. עכשיו, זה בעצם מה שלמדנו בקהילות יעקב. ככה קהילות יעקב מזו את כל הסוגיה. הרי ככה הוא תירץ את הסתירה בין אורלה למעשר ולגבי שביעים. כי הנקודה היא שדה או לא שדה. והקהילות יעקב הזכיר את הגידול הבית. תראו בפנים, הוא הזכיר את הגידול הבית לגבי שביעית. הנה הוא הביא פה בעמודה השלישית בערך 10-12 שעות מלמעלה, ובירושלמי פרק כמה דאורלה שם באדם נטוע בבית חייב באורלה, לא אמרו הטעם שהוא שנקרא בארץ ופשוטו, יש למה כמו כתב משום דאורלה אפילו הגדל באוויר חייב כי תבוא אל הארץ, אבל בשביעית הכתיב ושבתה הארץ, היינו דווקא גידולין שבאת מן הארץ שוכי פתור וכו'. אז אתה רואה שהקירות הגוב הבין שזה הנושא, שדה או לא שדה, כמו הצד השני בחקירה של הרב אלישי. אז אם ככה, קהילות יעקב והרשון זלמן אורבך הם באותו כיוון, ממילא הרשון זלמן לא מתלבט, הוא אומר נכון מאוד לקבוע הכל מותר.
אז גם אם זה על אדמה בתוך המים.
עכשיו ככה, עכשיו האמת היא, הרב אלישי הוסיף פה עוד, סליחה, הרב שלמה זלמן אורבך התיר את הדברים האלה עם עוד סעיף נוסף, או זהו, שזה יהיה גם בעציץ שאינו נקוב, עציץ סתום. ואז גם כן לפי הקהילות יעקב, כי לפי הקהילות יעקב עציץ סתום מכל הצדדים, זה, יש פה שני כיוונים. גם אם תאמר שאת בעיית השדה פתרנו, אבל סוף סוף אתה זורע בעציץ פתוח נקוב, וזה דרך זריעה בכך. אז אם זה עציץ סתום מכל הצדדים, אז גם אין דרך זריעה בכך. אז אני משני כיוונים אני תוקף את הבעיה, מכיוון של בית מול שדה, הורה המחקה שתקרא לא נקרא את שדה. מה תגיד לי, אבל סוס אני זורע את זה באדמה, בסדר, גם זה אני אפתור לך, תעשה את זה בעציץ
לא נקום, שלא נקום.
זה מה שעשו בגוש קטיף.
מצוין. הם עשו עוד בגוש קטיף, בזמנו עשו עוד דבר, הם גם פרסו על הרצפה יריות פלסטיק, על זה פיזרו חול, על זה גידלו בעציצים, וגם את העציצים עשו מחירה לגוי, וגם את עבודות הזריעה עצמה הם עשו על ידי גויים, כדי לצאת ידי חובת כל השיטות וכל החומרות האפשריות.
עכשיו
וזה גם לפי הרבה דעות של אורס ישראל.
וסתם אחרי כל החשבונות האלה הרב ווסנר אמר לא נראה לי שזה בסדר, כי זה עוקף את דיני שמיטה, ולכן
זה לא רק ישראל לפי הכי
מדוע. זה עוד, האם לא, אז הרב אלישי אמר זה עניין של ספק ארץ או לא, זה לא חשבון פה, כנראה זה כן ארץ ישראל, אבל אני אומר זה כל החשבונות פה.
אין לך חסר מי שיסתדר להגיד שגם אחרי הכל הבטון והכל זה עדיין יצליח לעשות משהו בסדר.
בסדר, זה כי זה יונק מן האדמה. אחרי שדיבר על תראה, אנחנו צריכים להפריד בין תקרה לבין חיבור לאדמה. הרב שמוזר חיבר את שני הדברים ביחד כדי להתיר את חמות גוש קטיף לכתחילה. הבנו את הנקודה פה, כלומר ככה, הוא לא רצה, כנראה שמוזר הוא אמר סוף זאת בירושלים זה ספק, אני לא הולך להכריע ספק של הגמרא, כאילו מי אני, אבל כשאני לוקח את העובדה זה דרבנן א', ב', אני עושה את זה גם בעתיד שלא נקו, אז מכל הכיוונים ודאי זה לא נקרא שדה.
ויש מתודי רבנה.
מה? והקודי רבנה. ולכן הוא אמר, המילים שלו הם די ברורות, חושבני שנכון מאוד לקבוע את הדבר למעשה. הבנת הנקודה פה? אני חושב שאולי הוא לא הוסיף פה גם את הנקודה שעושים יותר מחירה, הרב, זה מעניין לדעת מה הייתה ההסתכלות של הרב שלמה ארמן אורבך על יותר המחירה. הוא כתב ספר מעדני ארץ על שביעית, ספר שלם שעוסק רק בנושא הזה. קראת את ההקדמה שלו, הוא סוקר את כל התולדות, זה אומר אני קטונתי לחזית ראשי בין גדולי עולם, אני לא בא להכריע מי צודק, אני רק רוצה שזה יעשה בצורה הכי נכונה והוא נכנס ללמוד ולמד 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 שם, כל השיטות, כל הראשונים וכו'. טוב, אז זה
הוא היה מעריק של הרב קוק.
כן, זה במעדני ארץ, יותב שם מרן ככה וזה. טוב, אז זהו, עשיין את החלק העיקרי בנושא הזה של השמיטה.
אני רוצה להגיד את זה לכיוון השני, להפך מהקנים, מה שעשו, שהיו מקומות שהתירו להם, היו שמים גגון על המכונה הצדיעה, וכך היו זורים בשמיטה. הם זורים לתוך בית. ככה עשו במשקים את התחילים.
עכשיו יש עוד, כן, עכשיו יש עוד, צריך לדעת, שמיטה זה מצווה מאוד קשה לקיים אותה, לא שלא יהיה ספקות, ודאי, זה מצווה מאוד קשה. כאילו שמו סככה, מה, חד פעמי כשזורעים?
לא, המכונה זזה עם הסככה.
המכונה זזה עם הבית לנייד.
אבל הגידול אחר כך היה כבר באוויר העולם.
זה
אמיר.
טוב, אנסה.
פטנט יחד.
זה כמו כשהיו בעיות חליבה, אז הרי אסור לחלוב בשבת. אז מי מה חולה? האישה, היא...
זה רק היה להתגבר על הסיפור של מלאכות אורייתא במה שנזכר בדיוק.
מה?
הבנייה. יכול שתפשור.
טוב, בכל אופן...
מה שהיית חולה
בטח? סתם, אז זה החלק הראשון. עכשיו, החלק השני זה סוגיה בענייני הציצים. האמת היא, אחרי שגמרנו את העיון ואת המהלך העיקרי פה, אז ללמוד את העציץ זה כבר פשוט מדי. אבל מה נעשה? התחלנו מהסוף הפעם. את העיון הבאנו להתחלה, כי רק דרך זה העניינים זורמים כמו שצריך. בסדר? אז בואו נראה בעינן של עציץ. העינן הוא ככה. ישר בואו נקרא פה את הירושלמי. מתניתין, פירות חוצה לארץ בעציץ ספינה בארבע. כתוב ככה, משנה, פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה. יצאו מכאן לשם, רבי אליעזר מחייב ורבי עקיבא פותר. זה לא הנושא שלנו עכשיו, פה זה הנושא שלנו. אפר חוץ לארץ שבא בספינה לארץ. אפר חוץ לארץ שבא בספינה לארץ חייב במעשרות ובשביעית. אמר רב יהודה, מתי? בזמן שהספינה גוששת. מתי אני אומר זה חייב? כשהספינה הזאת היא מחוברת לקרקע, וכמובן היא באוויר, היא בחוץ. אנחנו את הנושא של אוויר לא מדברים עכשיו, זה היה בעניין הקודם. אנחנו מדברים פה על הנושא הזה. זהו. ואז היו שם עידן חוץ לארץ, ארץ ישראל. טוב, בוא, זהו, אני חותך, מה אני אעשה? זה המשנה שלנו. בסדר? עכשיו זה המשנה שלנו פה. תראו, אני לא יכול יותר להמשיך, לא, בעצם יש לנו קצת זמן. אני במקום להמשיך בעל פה ודרך סוגיה במסכת גיטין ותוספות ותסבוכת בסוגיות, בוא נקרא ישר את המקורות פה עוד פעם, משפטי הארץ. אחרי שעשינו קצת לימוד ועיון וחקירה, אני קניתי את היומית שלי בשיעור, אני עכשיו יכול כבר לקרוא ולצאת פטור, שלא תגידו אני סתם קורא. אז את העיון עשינו, אז בואו באמת רק נקרא ונעצור, למרות שכל אחד יכול לקרוא לבד, אבל קריאה עם קצת, עם קצת התאמה פה ושם, בסדר? בואו נקרא. אני קורא פה, גם עציץ שאין בו נקב שומעים? עציץ סתום מכל הצדדים, משתנה דינו בהתאם לסוג הצמח שגדל בו ובהתאם לחומר שמנו עשויה הציץ. זה הנקודה העיקרית בו, החומר שמנו עשויה הציץ. ויש שאלה, הספינה הזו ממה עשויה? מחרס או מעץ? מה הם עושים על הספינו?
חרס צח?
אני לא יודע, התוספות בגיטין מביא שתי דעות וסתירות בגמרות, כל מיני דברים. כי יש לו בעיה, דבר אחד ברור, שהספינה הזאת אין בה נקב. אז אם אין בו נקב, זה עציץ שאינו נקוב. אם זה עציץ שאינו נקוב, אז מה אתה אומר, חייב במעשרות? אם זה נוגע באדמה, אם זה נוגע, מה אכפת לך, נוגע באדמה או לא? אז לכן אני חייב לומר שהספינה הזאת אומנם אין בה נקב, אבל החומר הוא נושם.
גם החומר
של האדמה
שלה, זה גם קשור
לאדמה? לא, חול, אלא אני חייב לומר שהספינה, למרות שאין בה נקב, החומר שמנה זה עשוי, הוא חומר שלמרות הכל הוא נושם מבחוץ. ואז יש מחלוקת מה החומר, האם זה חרס ואז חרסים נושמים, או זה עץ ועצים נושמים וחרסים לא נושמים. זה מחלוקת במציאות, זה מחלוקת במציאות, כנראה זה גם סוגי חרסים.
אבל זה בטוח מצפה בזפת.
מה?
אבל עץ מן הסתם מצפה בזפת.
לא יודע, לא יודע, אחרת המים יחדרו, או שזה צפוף מאוד, לא יודע, לא יודע, לא יודע. באמת, אני לא בדקתי את הנקודה. אבל יש פה דיון, לכן מכאן בסעיף פה, ממה עשוי העציץ. בסדר? יש פה שני מדדים. מדד אחד, סוג הצמח. מדד שני, ממה עשוי החומר. עכשיו, הסוגיה שמה עשוי החומר, זה תוספות בגיטין שדן בזה באריכות. לגבי סוג הצמח, זה הירושלמי באורלה שקראנו במקור הקודם, שהשורשים מפעפעים את העצים. אז אלה הם שתי הנקודות פה. וכאן בוא נראה ישר בהערה 11, הכרת החזון איש דיני אורלה אות למד בית, שיש לצדד להקל שאילן הנטוע בעצית של עץ שאין בו נקם חייב באורלה רק מדי רבנה, ואם כן גם בשביט שבזמן הזה הוא מדי רבנה, יש להקל שעצית של עץ דינו כאינו נקוב אפילו אם גדלים בו אילנות. כי החזון יש הבין שעץ הוא קשיח, והשורשים של האילן לא יכולים לחדור דרכו החוצה. עכשיו, ומקור השאלה היא מחלוקת ראשונים, זה הגיטין שדיברנו עליו, וכל הסוגיה כאן.
מה הוא אמר על
בלטות? מה? לא, בבלטו מדובר בעצית שיש בו חור, רק הוא מונח על בלטות. זה משהו אחר. פה מדבר על עצית שמלכתחילה אין בו חורים.
והוא מונח על עץ?
לא, העציץ עצמו עשוי מעץ.
זה כמו העציץ נקוב שמונח על
בלטה. לא, בלטה היא נושמת. לא, זה העניין, בלטה נושם ועץ לא.
הרובה
עכשיו גם תלוי אם אין חריצים. המרצפות של פעם הן לא היו צפופות כמו היום. לא יודע, היום הקרמיקות, אני לא יודע איזה דין לתת להם. יכול להיות שהמרצפות של פעם לא היו צפופים.
שמים רובה, לא שמים רובה בין המרצפות.
בסדר, זה עוד משהו, אבל המרצפות עצמה היא הייתה נשברת בקלות. אתה לוקח מרצפת, שם אותה במים הרבה זמן, יכולת לשבור אותה לשתיים, אפילו לפעמים במכת פטיש פשוטה. כי זה היה נושא. אז זה הוא דיבר. אבל עציץ מעץ שאין בו שום נקבים, אז הוא לא נושם וממילא אין לו כלום. שלגבי חרס מחלוקת, רמב״ם מפרשים, יורה דעה וכו' וכו'. אני קורא את מסקנת הדברים, זה תמיד הכי טוב, בעמודה השנייה, שעצית של חרש שנטעו בו אילן, לדעת רשי, הרמב״ם, הטור והשולחן ערוך עכשיו נקוב, כי חרש הוא לא מספיק חזק והשורשים של האילן מפקים אותו החוצה, אבל יש אין בו נקב. ואילו עצית של עץ, לדעת רבנו תם, נחשב כנקוב, וכדבריו למד המשנה למלך בדעת הרמב״ם, וכן נראה מסתרת לשון הרמב״ם והשולחן ערוך, כמו שפירושו כדבריהם ברדב"ז והגר"א, ולדעת הראש והטור, אם אין בו נקם, דינו כאינו נקוב. עכשיו שימו לזה כולה, כי אם אינו נקוב זה סיבה להקל, והחזון איש הכריע לכולה, וכדבריו כתב כדעת הראש. כלומר, בכלל, זה מדיניות של החזון איש. החזון איש יש לו כלל, הוא משתדל בהלכות שמיטה להקל עד הגבול האחרון, גם נגד הרמב״ם. תראו, הוא הלך פה נגד הרוב, נגד שולחן ערוך, נגד הגר"א, נגד הרמב״ם, סתימת לשון הרמב״ם והשולחן ערוך, הרדב"ז והגר"א, רש"י. הוא אמר ראש, אומר ככה, אני הולך על פיו. כי החזון איש מצד אחד לא סמך על היתר המכירה, מצד שני הוא היה חייב, הוא הרגיש אחריות להפוך את שמירת השמיטה לאפשרי בקיום, וממנה הוא רק החזון איש יכל להמיס על כתפיים שלו כאלה כולו. זה לא רק פה, גם באיסור ספיחין הוא לוקח דעות יחיד ופוסק אותה. בדרך כלל לא עושים דברים כאלה, הכל מתוך הנחה שבלאו הכי שמיטה דרבנן וכו' וכו'. אז סתם לדעת כיוון של פסיקה, פוסקי ירושלים לא היה להם את זה, כי הם אמרו, מה הבעיה, נקנה מהערבים. החזון איש לא רצה, כי לקנות מהערבים לפי החזון איש, אבל כבר מה? עדיין יש קדושת שמיטה, עדיין נשארת בהם, ככה זה סבא. אז מה? אז מה אם זה מגוי? טוב, נסיים את הלימוד שלנו בנקודת חקירה נושא דבר, אז כבר אמרנו שבוע שעבר. יש לי פה דף מקורות שהרב יגר הביא לי אותו, הרב יוסף צבי רימון, רב של אלון שבות, נתן שיעור בקהילה שם, והרב יגר היה שם, אחותו גרה באלון שבות, אחותו של הרב יגר
שופט עליון.
אז זהו, אז נועם סולברג, גיסו, לא יודע מי מתייחס למי. כלומר, נועם סולברג יש לו ייחוס, יש לו גיש, הוא רם בישיבת הכל. זה הכוונה, לא אפוא. בכל אופן, הוא כתב דבר. הנושא הוא שביתת האדם או שביתת הארץ. בשמיטה, על מי מה התורה רוצה בשביתת
השמיטה?
זהו, האם התורה רוצה שבני אדם לא יעבדו בשמיטה? או מה פתאום? לא, בכלל לא. תעבוד ותעבוד, זה לא מעניין.
תלוי בסיבות של השמיטה.
לא, התורה לא רוצה שהאדמה תנוח. מה אכפת לי ממך? ממילא אין לך עבודה, כי האדמה צריכה לנוח. מה נפקא מינה? נפקא מינה הוא הביא פה על פי אישות מנחת שלמה. מנחת שלמה זה הראשון זמן אויבך. מה קורה אדם שהזכיר את הבית שלו לאדם לא דתי? והאדמה היא שלי. והיהודי הזה בשמיטה הוא יעבוד בשדה, באדמה, בגינה. מי עובר על האיסור? החילוני שעובד? או אני בעל השדה? אם הדין הוא על השדה שלי, אז אני עובר על האיסור. זה על הקרקע, לא על האדם. אז זה המהלך פה, ויש מקורות וחזון איש ומנחת חינוך וסתירה ברמב"ם ודיוקים וההבדלים, יש פה מה לדבר. אבל למה אני מחבר את זה לפה? כי זה ממש במהלך שאמרנו, לפי הקהילות יעקב ולפי מה שאמרנו, שגם הראשון זמן אוירבך הוקמה קהילות יעקב, זה דין בשדה בניגוד לאורלה, זה דיני שדה, לא דיני אדם. והפלא העצום הוא בשמיטה, שכביכול האדמה עצמה היא כאילו משהו, יש לה איזה ערך, יש לה, והפירות הם קודש והכל, זה לא הקדושה שבאורות, זה באוויר, זה קדושה ממשית, שהפירות שגדלים אליה הם קדושים באמת. זה כמו קדושה, הרב קוק שהיה אוכל פירות שמיטה נותן לידיים, כי זה דבר קדוש ונותן ידיים. והגמרא הרי אומרת שמי שנותן ידיים לפירות, הרי הוא מגסה רוח. כי אתה אומר, מה אתה נותן ידם לפירות? הפירות שביעית, אז הרב נבצר בירות למשנה ברורה אומר, הוא מביא את הרב קוק שהיה עושה ככה, אומר, על זה לא נאמר גסה, כי הוא עשה את זה מצד קדושת הפירות. זה כמו מצווה. אדם מניח תפילין, הולך ליטול ידם לפני תפילין. מה? מה שייך? הוא נוגע בקודש, אז נותנים ידיים. מה זה כמר, זה על אמת, זה קדוש, זה לא בדמיון.
אני מרגיש שזה בעגבניה.
מה זה?
נוכל מפריים ולסבא מטובה.
כן, נכון. אז זהו. אז לדעת ששמיטה זה קדוש על אמת, זה לא בעביר, זה אמיתי.
גם לאורות כבודו מתכוון שזה אמת, רק לא כל אחד מרגיש, הרב קוק הרגיש.
ברור, אני אומר על...
שמעתי שהוא אמר שהרב קוק יראתו כתבה לחוכמתו, לכן הוא לא רצה להתיר לו ככה עומד לו.
יש בו הספר הרבה תכתובות עם הרב קוק, עם כל הגדולים, ואז בזמנו על אוצר הארץ, על אוצר בית דין. מה זה? אין בשולחן ערוך הלכות שמיטה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.